ספר במדבר בפרק למד פסוק דלת לרפואת ג'וליה בת אסתר ובשורות טובות כן יהי רצון אמן פסוק דלת ואישה כי תידור נדר לשם, ועשרה איסר בבית אביה בנעוריה. אז למה בהלכות נדרים, אנחנו מוסיפים הלכות מיוחדות לנשים? הרי לגבי התרת נדרים זה נכון בין באיש באישה, כמו מה שקראנו בפסוק ג' איש כי ידור נדר לשם, זה נכון גם לגבי איש וגם לגבי אישה, גם לגבי החיוב לקיים את הנדר, וגם לגבי אפשרות ההתרה שלו על ידי חכם. כל זה ראינו. אבל בפסוק ד', מפסוק ד' ואילך, מתחילים דינים מיוחדים לנשים בדיני נדרים, וזאת למה? יש לזה מספר סיבות. קודם כל, אמרו חז"ל, נשים נדרניות הן. כלומר, יש יותר נטייה אצל אישה לנדור נדרים מאשר אצל גברים. ולכן הסיכוי שאישה תסתבך בענייני נדרים הוא יותר גבוה מאשר הסיכוי שאיש יסתבך בענייני נדרים. תודה רבה. אז זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, מאחר ואישה, חלק גדול מחייה, נמצאת בתוך המשפחה, כלומר נשואה, אז אישה נשואה, נדריה עלולים להעיב על שלום הבית, ולכן צריכה להיות אפשרות בתוך הבית לטפל מבעיית הנדר, בלי להזדקק לחכם, פרסום הנס וכדומה, היא הולכת לרב, מה קרה, נדרתי. לא, אפשר מפני הצניות שדברים יסתדרו בתוך הבית. מה? שהאיש, הנדרים שלו יכולים לעשות בעיות בבית? זה כמעט ולא קורה. כלומר, קודם כל, אם האיש עושה נדרים, הם נוגעים גם לחיים שבחוץ לבית, בדרך כלל. בגלל שאיש דרכו לצאת, ואישה אין דרכה לצאת. אישה מצויה יותר בבית. דבר נוסף, אין בזה כל כך פדיחה שהאיש הולך לחכם. מה שאין כן שהאישה יוצאת מכבודה ופונה אל החכם, יש בזה, כמו שאומרים באנגלית, פדיחה. ואישה, אז אני חוזר פה לנושא. אבל יש פה משהו כנראה עוד יותר עמוק. השייכות של נשים לנדרים נובעת מהעובדה שהיא, תודה רבה, יעבדוך עמים, תבורך. השייכות של אישה לנדרים נובעת ממשהו מהותי באישה. הרי למדנו שהנדרים יש להם יכולת ליצור, כפי שהשתמשנו בביטוי בפעם שעברה, דת חדשה. נכון? הנדר יוצר מכוח הדיבור דת חדשה. זאת אומרת שהשורש של הנדרים הוא מעל העולם המורגל. יש לנו עולם רגיל, העולם שבו אנחנו נמצאים, אבל יש עולם למעלה מן העולם. ואם אנחנו רוצים לשנות סדרי עולם, צריך לפנות אל למעלה מן העולם. ומי נמצא למעלה מן העולם? נשים. כן? הגברים נמצאים בעולם הזה. נשים נמצאות בגן עדן, מבחינת שורש הזהות שלהם, ולכן דווקא אצלה יש יותר שייכות לנדרים מאשר לאיש. עד כאן מובן? לפי זה, למי יותר נוח לחיות? לגברים או לנשים? לגברים יותר נוח. מדוע? בגלל שהם מתאימים לעולם הזה. מה שהן כן נשים, שהן בשורשן שייכות לעולם העליון, חיי העולם הזה קשים להם יותר. לא מצד המטלות המוטלות, כי לכל אחד יש מטלות. יש מטלות לגברים, יש מטלות לנשים, זאת לא הנקודה. אלא כנה מבחינת הרגשת הזרות. מאחר והאישה היא שייכת לעולם העליון, יש לה תסכול יותר גבוה, יותר גדול, מבחינה קיומית בעולם הזה, מאשר לאיש. כן, בבקשה, אבישי, מה שאלתך? אנחנו פתוחים להאזין לדבריך. דבר נא.
מה
כלומר, אתה אומר, לכאורה, שבדיוק זה, המציאות היא ההפך מה שאמרתי, שהרי נשים הן יותר פרקטיות, ויש גברים מרחפים, וגם אתה הבאת על פי הקבלה שהאישה היא מלכות, והמלכות זה דווקא הספירה הקרובה לעולם הזה וכדומה. אנשי אינטרנט יקרים, אני מציין שהמסך איננו פועל כראוי. מה? יפעילו. יפה, יפעילו. יפה. טוב, בסדר. אני חוזר בי מן האמירה הזאת. תודה. תודה על הקינמון. זה קינמון, נכון? וואלה. כדאי ללמד תורה, אתם יודעים?
אז עכשיו
קינמון. כן. לא, זה כדאי ללמד תורה. מקבלים תה, קפה, קינמון וזה. טוב. עכשיו, אז אם כך, בוא נענה על שאלותיך. אם כבר, אז נלך לפי השאלה ששאלת על פי הקבלה, קודם כל, שאישה היא מידת המלכות. אבל אישה היא גם מידת הבינה, שהיא למעלה מן הבניין. כלומר, יש או מלכות או בינה, או נגיד בשפה יותר פשוטה, או בת או אם. אם. היא או בת או אם. אז זה נקודה ראשונה. עכשיו לגבי גופו של עניין, זה שנשים הן יותר פרקטיות, זה בגלל שיש באישה בינה יתרה. והבינה היתרה קושרת אותה אל נקודת מבט יותר שורשית. מה שנקרא האינטואיציה הנשית, וזה מה שמאפשר לה לחדור אל המציאות. דבר נוסף, גברים מרחפים זה באמת בעיה. נשים מרחפות זה מצוין. כלומר, כי בענייני רוח הקודש אומרים לנו חז"ל שנשים יותר גדולות מגברים. כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, וכי אדם צריך לשמוע דווקא לאשתו, הרי אמרו, וילך מנוח אחרי אשתו, מכאן שמנוח עם הארץ היה. אז למה פתאום באברהם שמע בקולה? אלא לכל רוח הקודש שבה, שאברהם תפל לשרה בנביאות. כלומר, ברגע שאתה מדבר על המישור של רוח הקודש, אז דווקא הזהות הנשית היא יותר עליונה. מצד מה? מצד היותה מקבל. הרי ביחס לאלוהות, כולנו נקבות. כולנו בבחינת מקבל. ולכן דווקא מי שהזהות שלה מלכתחילה נקבית, יש לה יותר שייכות אל עניינים מופשטים. ולכן, בעברית, כשרוצים לדבר על דברים מופשטים, משתמשים במילים נקביות. למשל, גדולות, נפלאות. בסדר? ואתה לא אומר גדולים, נפלאים. מושכלות, לא מושכלים. וכדומה. כן, בבקשה, אדוני.
אם אפשר לחזור לתחילת הפרק, האם נדר חייב שיהיה בעל פה, או שיכול להיות גם ברחשי לב?
אתה שואל האם נדר יכול להיות גם בעל פה, הוא חייב להיות בעל פה, או שגם יכול להיות ברחשי הלב? זאת שאלתך? זאת שאלה בהלכה. שאלה אם אני צריך, כשאנחנו לומדים פשוטי הפסוקים, לא, זה דבר קצת מורכב, כן? סתם נדר בלב לא מועיל, אבל יש מקרים שכן. למשל, נדרי צדקה. נדרי צדקה, שדעת אחינו האשכנזים שזה מחייב גם בלב, ודעת אחינו הספרדים שזה לא מחייב בלב. יש לנו עיקרון, דברים שבלב אינם דברים, ולפעמים כן. תלוי איזה, אם זה נדרי איסר או נדרי הדפסה. יעיין הכבודו בדפים הראשונים של מסכת נדרים, שעוסקים בזה בהרחבה. טוב. אז בואו נחזור לפסוק ד' ואישה כי תידור נדר לשם. אז הבנו שאנשים יש להם שייכות מיוחדת אל הנדר, כי הנדר משנה סדרי עולם, והאישה באה למעלה מסדר העולם. עד כאן מובן? טוב, ואישה לפי זה עדיף להיות אישה, אתה אומר, תלוי. כלומר, האם זה טוב לחיות בעולם שאיננו שלך? לא כל כך. נגיד, תיקח למשל, אני יודע, בחור ישיבה שרגיל ללמוד גמרא וללמוד דברי מוסר. פתאום מפני ההכרח, משום מה, הוא עכשיו עובד בבורסה. בסדר, הוא יסתדר, אבל רע לו. זה לא העולם שלו. מובן? אז זה אותו דבר לגבי נשים. נשים בעולם הזה רע להן. ולכן הן מברכות שעשני כרצונו, אומר רבי דוד אבו דרהם, וכן התור, כמצדיקות את הדין. כן? מה שאין כן האיש, מברך, שלא עשני אישה. אני מברך שלא עשני אישה. לא מפני שזה יותר טוב מבחינת הזהות, לא מפני שהזהות הגברית היא עדיפה, שהרי הגברות הנשית היא עדיפה, מבחינת השלימות הפנימית. אבל מבחינת הרגשת השייכות לעולם, בעולם הזה הוא מרגיש יותר טוב. ולכן בעולם הזה הוא מברך שלא עשני אישה. מה שאין כן, בעולם הבא שזה מתאפר. בעולם הבא דווקא נשים מרגישות יותר בבית, וגברים מרגישים קצת זרים. לפי זה, כשיש חתונה, זה חיבור בין עולם הזה לעולם הבא, וזה יוצא מצוין כדרשה לשבע ברכות. כן, בבקשה. הכיצד? הסבר נא את שאלתך.
אני
מבין, אבל לא קשה לומר שהסוגיה הדנה בשאלה אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא היא בין נשים לגברים. זה לא מופיע שם בטקסט של הסוגיה. ודאי שלא נמצא שם המשפט שאתה אמרת, טוב לו שלא נברא. הרי וכי יעלה על הדעת שחז"ל יחלקו על התורה שאמרה טוב מאוד. כן. טוב. כן, נכון, אני אומר, זה קצת... נכון. כן, מה אתה רוצה? כן. לכן מצד שני, שעשני כרצונו, זה מעלה עצומה. שהיא מתאימה לרצון האלוהי. זה אדיר. אבל זה דווקא מה שגורם לבעיות בעולם הזה. הרב, מה לגבי גברים שמרגישים שזרימת ליבם נשית יותר? כן, בכל איש יש אישה, בכל אישה יש איש. זה עניין של פרופורציות. כי הרי אם לא היה בכל איש קצת אישה ובכל אישה קצת איש, הם לא היו מבינים אחד את השני לעולם. כן, ולכן הקדוש ברוך הוא סידר שבין מאדים לנוגה יהיה כדור הארץ. המסלול, כן? המסלול של כדור הארץ הוא בין המסלול של נוגה למסלול של מאדים. כי הגברים הם ממאדים והנשים מנוגה. כן? אפילו במיתולוגיה זה כך. טוב, כן. נכון. אז מה שאמרתי, בענייני רוח הקודש נשים יותר גדולות. כשיש לי אישה רוח הקודש צריך לשמוע לה. אם אין לה, לא צריך לשמוע. כלומר, יש בגמרא הדיון במה כל אחד קובע. אז הגמרא אומרת, האיש במילה דשמיה קובע, והאישה קובעת במילה דבטה, ענייני הבית. ואז באים איש ואישה לפני הרב, ואומרים, יש לנו ויכוח. אומר הרב, אינני מבין איך יש לכם ויכוח. איך יש לכם ויכוח? הרי אם זה מילה דשמיה, זה אתה קובע. אם זאת מילה דבטה, היא קובעת. אומרים, כן, אבל אנחנו מתווכחים, האם זה מילה דשמיה או מילה דבטה. כן.
אז ככל שהעולם מתקדם היא פחות קשורה, העולם יותר מתחבר.
זאת אומרת ככל ש... כן. אתה צודק, זאת אומרת שכבר... אתה צודק, כלומר, ככל שהעולם משתכלל יותר, יותר מתקרב אל שלמותו, אז גם הזהות הנשית מרגישה יותר בבית. וזה הגרעין הפנימי שבתנועה הפמיניסטית. שלא כל מה שהיא אומרת הוא חיובי, יש לי הרבה ביקורת ואפילו חריפה כלפי התנועה הפמיניסטית. אבל יש פה איזה גרעין מאחורי הדברים.
אפשר גם לקשר את זה למשל בהלכות ודברים כאלה שחזיקו פעם והיום שכבר, העולם היותר מתקדם.
אז אתה אומר שנשנה את ההלכות.
בתחומי החיים וכל מיני דברים כאלה.
אז אתה אומר שנשנה ההלכות.
לא לשנות. אפשר להתייחס להלכות שאתה גורא פעם, לפי הגישות האלה, שהאישה עכשיו יותר חדורה למציאות.
כלומר, אז אתה אומר שנגיד לשני הלכות לפי זה. אז מה זאת אומרת? לא הבנתי. כלומר, להבין שהלכות מסוימות נאמרו בהקשר חברתי היסטורי מסוים. זה נכון. זה נכון.
כמו אל תרבה שיחה עם האישה, זה קשור?
לא, זה לא קשור. מה שאתה אומר אל תרבה שיחה עם האישה, אין לזה שום קשר. אל תרבה שיחה עם האישה, תלוי, לפי הפירוש של הרמב״ם, או לפי הפירוש של הרב שמשון רפאל הירש. נכון? מה?
יותר נוח של הרב הירש.
יותר נוח של הרב הירש. אבל אם נגיד לפי הפירוש של הרמב״ם למשנה הזאת, אז אתה צודק, זה שייך לתקופה היסטורית נתונה. אם אתה אומר לפי הרב שמשון רפאל הירש, עד רבה, זה מאוד שייך דווקא לימינו.
הרב יכול לפרט, אני לא זוכר בעל פה
את... אתה לא זוכר בעל פה את הפירוש של הרמב״ם ושל הרב הירש? אני לא מאמין לך, אני חושב שאתה פשוט לא יודע אותם. כן, טוב. הרמב״ם אומר למה? כי עיקר, על מה מדברים איש ואישה? על ענייני תשמיש. אז אל תרבה לדבר על זה. כן? ככה, זה רוב השיחות ביניהם. אז זה ברור שדברים כאלה השתנו במהלך השנים. אני חושב, בימינו, רוב השיחות בין איש לאישה אינם בענייני תשמיש. אלא יותר בענייני פרנסה. טוב. עכשיו... לגבי הרב הירש אומר משהו אחר. הרב הירש מבחין דווקא הבחנה שאני חושב שהיא מאוד נכונה בין שיחה לבין דיבור. הרי כתוב כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים. כלומר, דברי שיחה אצל חז"ל פירושו שטויות, דברים של מה בכך. השאלה היא על מה איש ואישה צריכים לדבר. האם הם גם צריכים לדבר רק על דברים חכמים, או שמה הם צריכים גם לדבר שטויות? התשובה היא שהם צריכים גם לדבר שטויות, כי בלי שטויות אין אהבה. אז כיוון שמן הראוי להגיד שטויות בין איש לאשתו, אז אולי מן הראוי היה להרבות שיחה עם האישה, כלומר להרבות בענייני שטויות. על זה אומר הרב הירש, לא, זה אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, אלא הרוב יהיה דברי חוכמה ומיעוטו שטויות. בסדר? ולכן באשתו אמרו, דווקא באשתו, כי באשתו היה שייך כן לומר. שיהיה הרבה בשטויות. כן, בבקשה.
לומדים את כל הקטע שהאישה יש לה רוח קודש יותר גדולה מהאיש,
מה הסיפור של אברהם ושרה? מה הבעיה שלך עם זה?
כי זה משהו פרטני, אולי לשרה היה רוח קודש יותר גדולה מאברהם.
כלומר, אתה שואל, האם לומדים את העליונות של נשים מגברים בענייני רוח הקודש רק מהסיפור של שרה? שמה הדבר הזה היה נקודתי? עד כאן שאלתך? תשובה, לא. מעשה אבות, סימן לבנים. אם התורה מנדבת לנו ידיעות על חיי האבות, סימן שהיא רוצה שנלמד מזה משהו. כן. רק רגע. כבוד, מה?
עמית קווי יצחק. שידע שיעקב...
כבוד הרב שליטה. כן, יש גם רבקה ו... כן. כבוד הרב שליטה. אם האישה גבוהה מן הגבר כדברי הרב, והיא בינה, הרי שהחכם הוא זה שיכול לאפר נדרה. כי חוכמה גדולה מבינה. ואיך הדברים מסתדרים עם מה שאמר הרב? אתה צודק. רק החכם יכול להתיר נדרה. אבל להפר נדרה זה בעלה. כי הפרה יש בזה ממד באמת של עבירה. זה באמת יכול לא בסדר שהבעל יכול להפר את נדרה. אלא מפני שגדול השלום התורה התירה. אז זה כן מתאים לדברים. כן, בבקשה.
תמיד אבל משתמשים נגד האישה, איזו אישה קשרה, עושה את רצון בעלה.
נכון.
כמה שהיא תמיד יודעת, ואיזה...
נכון, נכון. זה מה שאתה אומר, זה בגלל שהשלום גדול. כלומר, למה, איזו אישה טובה עושה רצון בעלה? בגלל שהשלום גדול. אבל זה לא אומר שהיא לא צודקת. רגע, אבל זה לא אומר שהיא לא צודקת. זה רק אומר, זה רק אומר שמצבה בעולם הזה עוד יותר גרוע ממה שחשבנו. זה הכל. כן. היא צודקת ועוד היא עושה רצון בעלה. גם את צודקת. מה?
נו. למה אישה לא רב?
זה מה שאני אמרתי לך, האישה שייכת לעולם הבא ולא לעולם הזה.
זה לא קשור
ולכן, ואנחנו כאן בעולם הזה. זה בדיוק העניין, לכן היא פטורה ממצוות עשה, שהזמן גרמה. כן? מה? זה עולם הזה, זה עולם הזמן. והיא קשורה למצוות שהנצח גרמה. יש דברים ששייכים לנצח, יש דברים ששייכים לזמן. כן. אתה אומר שאתה הרבה יותר מתחבר לפירוש שאומר עושה רצון בעלה, הכוונה שהיא מייצרת את הרצון של בעלה. כן? אין לך פירוש אחר, אין לך קיום אחר, אבל יש רק בעיה אחת. שהפירוש הזה עם כל יופיו, ואני חושב שהוא הפירוש אמיתי, הוא עדיין דרוש. ואנחנו צריכים לפרש את הפשט. מדוע? ולכן מה שאתה אומר שזה עושה את האישה לאפס, אל תגזים, אבל זה באמת מכביד עליה. כן. אלא זה אומר עד כמה גדולה האישה שמוכנה לוותר על דעתה מפני גדולת השלום. בבקשה. מה?
הרב אמר, במשך הדברים, לכאורה, הייתה הרבה מין על קושיה נוספת, באותו קושיה ששאלנו לפני כמה זמן, לגבי האישה, היא מקובלת לעולם הזה, היא בעולם הבא, היא מקובלת בבינה וכו'. ואז הרב אמר, שעל פי המדרש, אני שומע שבנייני שמיים, האישה
אוכליתה,
והם
ערב... עפו.
האישה בארץ, אז אם
האישה
היא
שרושה בבינה,
בשמיים,
אז איך נחליטה
באמת תחום שהוא בכלל לא שלה,
והגבר מחליט
בתחום שלו
לא שלה? כן, כלומר, איך יכול להיות, כן, שהגבר דווקא במילה דשמיה, והאישה במילה דביתה. כי בעולם הזה זה מתהפך. מה? כי בעולם הזה זה מתהפך. נכון, מדוע אי אפשר, מדוע נוהגים לעשות שלום זכר ולא שלום נקבה? פשוט מאוד, זה בדיוק מתאים מה שאמרנו. הרי הזכר הגיע אל העולם הזה, האישה לא, היא בביקור, אבל היא לא ממש שייכת, לכן היא נשארה למעלה. כבוד הרב, בוקר טוב. כיצד ניתן לדעת שיש לאישה את רוח הקודש? אני לא יודע מה זה יש את. מה זה יש לאישה את. אחרי, לא, אחרי יש לא אומרים את, נכון? אחרי יש ואין לא אומרים את, נכון? טוב, לא יודע. ננסה להבין את המשפט. מכיוון שאמרת שצריך להקשיב לאישה שיש לה, עוד פעם, את רוח הקודש. איך יודעים, לכל אדם שיש לו רוח הקודש, איך יודעים על איש, איך יודעים על אישה, שיש לו רוח הקודש, כן? או שיש לו, או שאין לו. מה אני אעשה? זה באמת שאלה כללית. אני לא יודע בדיוק איך מבררים דברים כאלה, אבל אפשר לברר איכשהו. יש אנשים יודעים בדיוק משהו, כן? אתה בא לבן אדם, הוא אומר לך, כדאי שתחזור הביתה, יש לך עכשיו גנב שפורץ למחסן שם, כדאי שתבוא. אתה רץ, מוצא את הגנב. אז יש לו רוח הקודש. טוב. ושמע, אני ממשיך כאן, אם כן, בפסוק ד', כידור נדר לשם, ואישה כידור נדר לשם, ואסרה איסר בבית אביה, בן עוריה. מה זה בן עוריה? היא עדיין צעירה מאוד. ושמע, אביה, מה זה נעורים באמת? מתי אישה נחשבת לנערה, לפי ההלכה?
12 וחצי.
מקסימום. כן, מגיל 12 עד מקסימום 12 וחצי, היא נקראת נערה. לפני כן איך היא נקראת? קטנה. כן, יש קטנה, נערה, נערה ובוגרת. זה שלושת המצבים של אישה. אז זה פה כמובן נעוריה, וזה כולל גם קטנותה. ושמע אביה את נדרה, ושרה אשר עשרה על נפשה, וחריש לה אביה. כלומר, הוא לא אומר כלום. וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה, יקום. בבקשה, אם אפשר שהשיעור יהיה לרפואת לאה בצר החיה, שאמורה היום לעבור ניתוח ראש, תודה.
כן.
וגם, בסדר, לרפואתה ורפואת אהרון, יהושע בן חיה שושנה. כן, בסדר, אני מבין, אבל אתה אומר, אז מה אני צריך להסתובב? בסדר. טוב, יש גם טעות? לא, יש מקום אחד בתנ"ך שיהושע כתוב עם וו. יפה, פעמיים, נורא שאתה בעניינים, אז זה לא טעות. התכוונו לפסוקים האלה. טוב. וחריש לאביה, וקמו כל נראה, וכל ישראל אשר עשרה נפשה, יקום, זה מחייב אותה. ואם הני אביה אותה ביום שומרו, מה זה ביום שומרו? תוך 24 שעות. כל נדריה ושריה אשר עשרה על נפשה, לא יקום, והשם יסלח לה, כי איני אביה אותה. כלומר, זה נקרא הפרת נדרים. האבא, יש לו סמכות להגיד, מופר לך, מופר לך, מופר לך, ואז הנדר לא קיים. עכשיו, זה לא שהנדר לא קיים כמו אצל חכם, כי אצל חכם יש התרה. מה זה התרה? עושים מה שנקרא ברור, מה הייתה כוונתו האמיתית של הנודר, הוא מתברר על ידי פתח שבעצם הוא לא התכוון. כיוון שלא התכוון, אז הוא פטור מן הנדר. מה שאין כן פה, זה כאילו שהאישה הזאת, מבחינת ההכרה שלה, היא רוצה בנדר, רק שאביה לא נותן לה. כן.
אבל אמר תוך 24 שעות, אבל זה לא מדויק.
זה נכון, שזה לא מדויק. אמרתי עד תוך 24 שעות, בעצם. אתה צודק. כן.
ואם... שאביה לאביה...
אבא שלה שמע, לא, ברגע שהוא שמע, שהיא נדרה. כן, אז יש לו, ביום שומרו הוא יכול לבטל. ואם היו תהיה לאיש, ונדריה עליה, או מבטא שפתיה אשר עשרה על נפשה, מה זה אם היו תהיה לאיש? רגע, 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 רגע. היא מנערה, מה המצב הטבעי? נשואה. כלומר, היא כבר הגיעה לגיל 12 וחצי, כמה כבר אפשר לחכות? מתחתנת. אפשר גם לפני 12 וחצי. אין פעם, מישהו שאל את הרב שלמה זלמן אוירבך לגבי תעניות של נשים. אין? אז הוא, רב שלמה זלמן אוירבך ענה לו שהוא לא זוכר בירושלים, הוא גדל בירושלים של פעם, הוא לא זוכר בירושלים אישה שמתענה. למה? כי או שהיא ילדה קטנה, לא יכולה להתענות. או שהיא בהיריון, לא יכולה, או שהיא מניקה, או שהיא זקנה, או היא סתם חולה. אז ככה שאף פעם לא שמע שנשים מתענות. כן. טוב, זה לא לגמרי ככה, אבל יש יסוד. טוב, ושמע אישה ביום שומרו, וחריש לה, וקמו נטריה וישריה אשר עשרה על נפשה יקומו. ואם ביום שמו האישה יניע אותה, והפרת נדרה אשר עליה ונפתה שפתיה אשר עשרה על נפשה, והשם יסלח לה. ונדר אלמנה וגרושה, כלומר, יש נשים שהן חופשיות, זהו האישה, או האישה האלמנה, או האישה הגרושה. שימו לב שהרווקה הבוגרת לא מוזכרת כאן כלל. כי זה לא אמור להיות בכלל. נכון? ככה זה לפחות לפי המושגים של החברה העתיקה. ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר עשרה לנפשה יקום עליה. מה? חכם, אף אחד לא מפר לה. היא צריכה אתרה. רק חכם, כמו איש. נכון.
למה ניסוח היות תהיה זה ארוסה?
כן, היו תהיה. הרי מה זה הוויה? זה נשואה. היו תהיה זה לשון עתיד. אז זאת אומרת, היא מעוטדת להיות אשתו. אז היא נקרא ארוסה.
תהיה לבריה כן עתיד.
תהיה זה גם כן עתיד. לא יודע. לא יודע, תחשוב לבד. אז כן, כלומר, יש שני מצבים. כלומר, אם אישה היא ארוסה, אביה ובעלה מפירים את נדרה. אם היא נשואה, רק בעלה. בסדר? זה במסכת נדרים, גם כן יש הרחבה גדולה. ושמע אישה וחריש לה, לא הנה אותה, וקם נדריה וכל איסר. אשר עשרה נפשה יקום, ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומרו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום. אישה אפרה, והשם יסלח לה. כל נדר, הפסוק י' ד' הוא מעניין. כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש. אישה יקימנו ואישה יפירנו. זאת אומרת שהבעל מפר נדרים שיש בהם משום עינוי נפש. מדוע? משום עינוי נפש. כי זה מפר את שלום הבית. ואם אחרי שחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה, כלומר גם אישה, כלומר בעלה, אם הוא יחריש מיום אל יום, כן, אז והקים את כל נדריה וכל שריה אשר עליה והקימו אותם, כי אחרי שלב יום שומרו הוא כבר לא יכול לחזור בו, ואם אפר יפר אותם אחרי שומרו ונשא את עוונה. כלומר, אם הוא יגיד לה מופר מופר ובאמת עבר הזמן, ואז בגלל זה היא כבר לא מקיימת את נדרו, את נדרה, אז הוא נושא את עוונה. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין הוריה ואת אביה. כן.
הוא מפר לא רק של עילוי נפש.
עילוי נפש או שיש בזה בעיה של שלום בית.
ממון.
כן, או ממון. זה יש כמה דברים, בסדר. אנחנו לא לומדים עכשיו לפי התורה שבעל פה, אלא לפי התורה שבכתב. לכן אין אנחנו מוטרדים בזה שאין התאמה מדויקת בין ההוראות של התורה שבעל פה לבין הפשט של התורה שבכתב. כפי שאומר הרמב״ם בעצמו במורה נבוכים, חלק ג' פרק מ"ד. בסדר? זהו, אז למדנו עכשיו ענייני...
לא הבנתי את ההיא התאמה
הזו. ההיא התאמה, אני אסביר. בספר מורה הנבוכים. אגב, אחלה ספר, תדעו לכם. זה משהו... מתי אני אעביר שיעורים במורה נבוכים? לא בזמן הקרוב נהיה. אבל את רואה, אני מצטט. בכל זאת, משהו. חלק ג' פרק ממדלת. לא, סליחה, לא ממדלת. אתם רואים, טוב שפתחנו. פרק ממאלף. המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית. כן? מי זה ששאל? אז אתה, כן. המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית. יש 14 סוגים של מצוות. אז הרמב"ם אומר, יש לנו הקבוצה השישית של המצוות, הם העונשים. התורה מענישה, נכון? מדוע היא מענישה? כדי להרתיע. אז מה שאומר, ותועלתן באופן כללי ידועה. הוא כבר הזכרנו. אבל פירוטן, ודין כל מקרה, לא רגיל שנאמר בהן שמע אותם, עשה עונש כל פושע נגד זולתו, באופן כללי שיעשה בו כאשר עשה בשווה. כלומר, יש מה שנקרא הדדיות. אדם עושים לו מה שהוא עשה. אם פגע בגוף, פוגעים בגופו. ואם פגע בממון, פוגעים בממונו. ויש לבעל הממון למחול ולסלוח. מה זה אם פגע בגוף פוגעים בגופו? למשל, הוא הוציא את העין של חברו, אז מוציאים לו את העין, נכון? שנאמר, עין תחת עין. איך עושים את זה? כפית. עם כפית, מוציאים לו את העין. אל תזוז, מוציאים לו את העין. אבל הרוצח דווקא מחמת חומר פשעו אינו נסלח לו כלל, ואין לוקחים ממנו כופר, ולארץ לא יחופר לאדם אשר שופח בה, כי מדם שופחו. וכולי. ואל תטריד, ומי שישחית, אני כאן מדלג על איזה שש שורות, שבע שורות, ומי שישחית איבר, מאבדים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ואל תטריד את מחשבתך. הנה, כאן הוא אומר לנו את הנקודה. אל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשים כאן בתשלומים. כלומר, כל מה שאמרתי לך, זה לא נכון. מי שמוציא את העין של חברו, מוציא צ'ק. אפילו יכול לשלם באשראי בתשלומים. נכון? אז מה זה הסיפור הזה שאתה אומר לי שעושים לו מה שהוא עשה? לא עושים לו מה שהוא עשה, הוא הוציא עין והוא משלם. כי הכוונה עתה לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. קודם כל, אתה רואה שלפי הרמב״ם, התורה שבכתב איננה אומרת מה שהתורה שבעל פה אומרת. זה דבר ראשון, זה ברור לחלוטין, שלפי הרמב״ם, אני בכלל לא צריך להילחץ כשאני מסביר פסוק להתאים אותו להלכה. וזה בניגוד לדעת הרמב״ן, למשל, שהרמב״ן מאוד מאוד נלחץ מהסיפור הזה להסביר את הפסוקים בהתאם להלכה. זה אסכולות שונות בין המפרשים. דבר ראשון. עכשיו, לפי זה יוצא שהמטרה של התורה שבכתב היא שונה מהמטרה של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה רוצה לומר לי את מה שאני צריך לעשות, קוראים לזה הלכה, כלומר, אם אני רוצה לדעת מה עושים, אני הולך לתורה שבעל פה. ואם אני קורא בתורה שבכתב, זה בשביל מטרות אחרות לגמרי. בשביל מגמות מוסריות, בשביל הבנת מהלך ההיסטוריה, בשביל אומות העולם, הרבה דברים יש פה. כן? זה נכתב בסגנון שמתאים למה שאומות העולם צריכים לשמוע וכדומה. בסדר?
יש משהו בסיסי במה שהרב ציטט, זה שתורה שבעל פה למעשה מסבירה לנו התורה שבכתב.
לא. לא, לפי מה שאני אומר, יוצא שהתורה שבעל פה אינה מסבירה את התורה שבכתב. ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשין כאן בתשלומין, כי הכוונה עתה לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה.
לא, טעם למקראות, זה מה שאמרתי.
אבל זה לא, זה לא התורה שבעל פה שמסבירה את המקרא. זה המורה נבוכים שמסביר את המקרא. אנחנו עכשיו נסביר לך למה כתוב ככה.
זה קשה עכשיו, זה עוד יותר.
למה זה קשה? עד עכשיו חשבת שהתורה שבעל פה, לפחות ככה חשבת בדעת הרמב״ם, היא פירוש של התורה שבכתב. והנה הרמב״ם מגלה לך שזה לא.
טעם למקרא אנחנו עושים?
מה?
המושג פה טעם למקרא זה אנחנו עושים?
כן, או יכול להיות שיש מסורת איך להבין את המקרא. אבל זה לא קשור למה שנקרא תורה שבעל פה, שתורה שבעל פה זה ההלכה. וההלכה היא שונה ממה שכתוב. כן. לא. מה שאתה אומר, בעצם אתה מסיק מדבריי בהזדמנות אחרות, דבר שהוא אמיתי. והוא שהפירוש של התורה שבכתב לא נמצא בתורה שבעל פה, אבל הוא נמצא בתורת הקבלה. הפירוש האמיתי של המקרא איננו בגמרא, אלא בקבלה. כן? ברור. כן.
לפי דעת הרמב״ם שלא חייבים שיהיה קשר בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב?
לא, חייב שיהיה קשר, אבל לא זהות. כן, לפי הרמב״ם שלא חייבת להיות זהות, identity, כן? בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, כן? תמשיך את השאלה.
אז אם ככה, איך הרמב״ם מתייחס לשימוש של פסוקים
בדיבור הלכה? אז למה אתה שואל אם ככה, מדוע הגמרא אומרת שנאמר, דכתיב וכדומה? תשובה, הגמרא עושה כאילו. כלומר זה בלוף. במילים אחרות, למשל, איך אתה יודע שצריך לקחת אתרוג בחג הסוכות? פסוק? מסורת, ודאי. אבל הגמרא לומדת את זה מפסוקים. עכשיו, איך הגמרא לומדת שזה אתרוג? אומרת ככה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ? אז קודם כל זה צריך להיות פרי אחד. וצריך להיות פרי שטעמו כטעם העץ. הוא פרי עץ. שעצו ופריו יש להם אותו טעם. אומרת הגמרא, אם ככה, אז גם הפלפל. הפלפל, עצו ופריו אותו טעם. אומרת הגמרא, לא. כי הפלפל הוא קטן, ואז לא יראו שאני לוקח. אני לוקח פלפל אחד קטן בתוך היד, לא יראו. אז אולי תיקח אחד וכתוב, ולקחתם, לקיחה חשובה. אז אם כך, זה לא יכול להיות. אבל אולי זה יכול להיות הפריש. הפריש זה החבוש. זאת הגמרא, כן, אבל צריך להיות פרי הדר, עץ הדר, הדר באילנו משנה לשנה. וגם הדר בלשון יווני זה מים, לשון הידרולוגיה, כן? וזה צריך להיות עץ שגדל על כל מים. ברור? מה הקשר בין יוונית לזה? אני באמת לא יודע. עכשיו, מה יוצא לפי זה? בסוף הגמרא אומרת, טוב, אין ברירה, עושים חיתוך, היחיד שמתאים למה שכתוב זה אתרוג. יכול להיות שמה כשהתורה אמרה פרי עץ הדר, התכוונה לפלפל? אולי? איפה אני יודע? אז לכן הגמרא עושה כל מיני דרשות, חיתוכים, בסוף מגיעה למסקנה, אין ברירה, חייבים להגיד שזה האתרוג. נשאלת השאלה, האם זה אומר שיום אחד רבי עקיבא ורבי ישמעאל ישבו בבית המדרש, פתחו את ספר ויקרא, הגיעו לפרשת אמור והגיעו לפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, והתחילו להיגרד את הראש ולומר, וואי, מה זה יכול להיות? מה אתה אומר, עקיבא? אולי זה הפלפל? לא, זה לא יכול להיות, כי הרי צריך לקחתם לכם. אבל דווקא נראה לי אולי, אתה יודע מה, ישמעאל, נראה לי אולי הפריש. לא, לא יכול להיות, כי הרי הוא לא דר באילנו משנה לשנה. והתחילו, מישהו ככה אמר, אני שמעתי כשהייתי ביוון, אחד אמר בכלל, הידור, הידור, הוא התכוון למים. אה, זה גדל הדר, זה גדל... שמע, סוף סוף הגענו למסקנה, החלטת מועצת הרבנות הראשית של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מפרסמת לכל עם ישראל, מה שכתוב בתורה, עץ הדר, הכוונה להתרוג. כולם רואים את זה, צוחקים. מה לקחנו שנה שעברה?
אתרוג.
זאת אומרת, מאיפה יודעים שזה, כלומר, מאיפה יודעים שזה אתרוג? כי תמיד לקחנו את רוג. עכשיו, אז מה זה כל הקשקושים האלה? וכי באמת זה משכנע? הדרשות האלה. כן? הריטב"א אומר שזה לא משם שלמדו. אלא ברור שתמיד נטלו את רוג, וידעו מראש מה הם רוצים. אז למה כל הדרשות האלה? הדרשות האלה זה כדי לחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. כלומר, אנחנו רוצים להבין מדוע התורה אמרה לנו, התורה שבעל פה אמרה לנו לקחת את רוג. כי... זה פרי עץ הדר, כי פריו ועצו שווים, כי הוא דר באילנו משנה לשנה, וכי ביוונית הדר זה מים. זה כאילו הטעם, זה בא לומר לך את התוכן של המצווה. אתה איתי? קוראים לזה לעשות ייחודים. רוצים לייחד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. לכן כל השני אמר והדכתיב האלה. ברור?
כן. יש הלכות גם כאילו שהם התחדשו. וגם עדיין לומדים אותם.
יש הלכות שנתחדשו, זה נכון. כלומר, רוצים לחבר את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב.
אז יכולנו
באותו
אופן,
בתורה תורדית,
יכולנו ללמוד את זה גם
למדנו איפה שאנחנו רוצים ללמוד, כי לחכמי ישראל יש רוח הקודש, והם יודעים להתאים את הלכותיהם לרוחה של התורה שבכתב. בסדר? כן.
אבל לדעתי כאילו, כל ההסברים שנגיד, למשל של האתרוג,
כן, ברור. כן, יש רק בעיה אחת. אתה יודע, הגמרא מספרת שהיה אחד מהכהנים הגדולים, בזמן בית שני, שלא הסכים עם ניסוך המים. הוא היה צדוקי, הוא לא הסכים, הביאו לו את המים לנסך, שפך על רגליו. ורגמו אותו העם באתרוגיהם. מכאן שכבר בבית שני, היו נוטלים אתרוגים. אז כל הסוגיה הזאת במסכת סוכה, ששמה המוראים מתחילים לדון מאיפה יודעים, אז רואים שזה על גבי מסורת קיימת. בסדר? כן, בבקשה.
אנחנו אומרים על דבר גם שהם תרבו אותו כל בגלל שלא שימשו כל צורכם.
נכון.
איך זה מסתדר עם זאת אומרת, אנחנו רואים שהמחלוקות בעצם זה לא איזה משהו שידעו את ההצדה כמו בית משפט להם שהוא יודע מה שהוא מחליט והוא רק עושה הצגה. יש פה מחלוקת אמיתית.
אתה צודק, יש מחלוקות על זה שלא שימשו כל צורכם. כלומר, כיוון שלא שימשו כל צורכם, אז הם לא מבינים את רוח הדברים. כלומר, ככל שאני משמש יותר את החכם, אני יותר מבין את הראש שלו. ולכן הסיכוי שאני אסתה מכוונתו הוא קטן יותר. כי הרי מה עובר מדור לדור בין החכמים? רוח הדברים. ורוח הדברים זה דברים שאי אפשר לכתוב אותם. אבל הם עיקר התורה.
לא שמשו כל צורכם זה רוח הדברים, זה לא שהמסקנה בסוף.
ודאי. כלומר, אם אתה מבין את רוח הדברים, אז זה ברור שגם כשתבוא לפניך הלכה חדשה, אתה תפסוק אותה נכון. כן. אם הרב יכול להרחיב מעט מדוע התורה מחשיבה כל כך את נושא הנדרים? פשוט מאוד. דיברנו על זה בשבוע שעבר. כי הקדושה של הפה היא קדושתה של ארץ ישראל. והרחבת ההיקף של המצוות על ידי הדיבור זה גם כן יצירה ארץ ישראלית מובהקת. וזה דיברנו דווקא באריכות. במשך כ-17 דקות בשיעור הקודם, אני מציע שתשמע את זה מן הארכיון. כבוד הרב, איך ייתכן שקוראים לרב בשם ישמעאל? עיין בשם הגדולים לאחידה, בערך אברהם. שם הוא דן באריכות איך אפשר לקרוא לחכם בשם ישמעאל. מה? שם הגדולים. זה ספר שם הגדולים. מת החידה. אחרי כל המילים היפות על רוחניותה של האישה, בשורה התחתונה, במשך מאות שנים, הן דוקו. דוקו? מה זה דוקו? תלמד עברית, דוקאו, באלף, על ידי גברים, נגד דעתן. ואפילו בין אחינו, יש שמשמרים את אי הלמידה של נשים מטעמים דתיים. מצבן, לאו דווקא מבחירתן של הנשים. אתה צודק, זה מה שאני אמרתי. כלומר, הנשים הן אומללות, כי הן רוחניות ביותר, ובשורה התחתונה, בעולם הזה, יש להן עיכובים. זה בדיוק מה שאני אמרתי. טוב. כן, חוץ מזה שם הוא מוסיף עוד כמה דברים, הוא אומר, הרמב״ם, עם מה שיש לי בדין זה, בדין של עין תחת עין, סברה, אשמיענה בעל פה. כלומר, מלבד מה שהרמב״ם אמר לנו כאן, יש לו עוד פירוש. והפירוש, הוא שומר אותו בעל פה. למי? התלמיד שלו, שבשבילו הוא כתב את המורה נבוכים, רבי יוסף ברבי יהודה אבן עקנין, שבשבילו הוא כתב את המורה נבוכים. בסדר, דיברנו על זה כמה פעמים, נכון? על הפירוש הזה. מה למה הרמב״ם מתכוון, שאומר, יש לי פירוש בעל פה. טוב. מה? דיברנו על זה, נכון? חכם יוסף.
כן, מסורים
משהו. כן, אבל הסברנו, לא? גם הוכחנו למה הרמב״ם מתכוון. טוב. אז אם כך, הגענו בשעה טובה אל פרק למד א'. טוב. וידבר השם אל משה למור. כן, אז אולי רק נזכיר בקצרה. אם כן, משמע שכל המחלוקות ההלכתיות נובעות מכך שחלק מהפוסקים אינם מבינים את רוח התורה. אתה אמרת. עכשיו, איפה היינו? כן, אז לגבי הנדרים, הנדרים זה פתיחה של התקדשות הפה הישראלי, כלומר המעורבות של האדם מישראל ביצירת קדושה חדשה דרך ההתחייבות שלו. כן? וזה מיוחד לארץ ישראל, כפי שהרחבנו גם בשיעור הקודם. וידבר השם אל משה למור. עכשיו, כל הפרשה הזאת, מכאן ואילך, היא הגמילה מן המדבר. נקום. נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. פה מדובר, אם כן, על מלחמה מיוחדת, כן, מלחמת שעה. לכן רוב הפוסקים לא מנעו את המלחמה הזאת בכלל תרי"ג מצוות, כי מצוות זה מה שלדורות, ולא מצווה שנהגה רק לשעה. אז הוא אומר, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. תודה רבה. הביטוי תאסף אל עמך, פירושו למות. כן, זה המשמעות. כלומר, תעשה את זה, אחרי זה תמות. וחז"ל אומרים, כל הכבוד למשה, שהוא הזדרז מיד לקיים, למרות שהוא יכול היה לעכב, לעשות טוב, בסדר. אם בזה זה תלוי שאני אמות, אז נעשה את זה לאט. לא, הוא עשה את זה מהר, למרות שהוא ידע שמיד אחרי זה הוא צריך גם למות. אם הבנתי נכון רבנו, אמרתי משהו שגם הרב חושב. וואי, זה יופי. טוב, אז איפה היינו? כן. אבל יש גם משמעות נוספת. היה אפשר להגיד, אחר תאסף. כן? כמו שכתוב בהמשך. למשל, רגע. יש מקום אחר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחה, תאסף, בלי תאסף אל עמך. סתם, מה זה עמך? עמך הכוונה קרוביך. כן, כמו... מה? לא, גם במרים כתוב ואחר תיאסף, אבל שם דווקא זה לא של התאמות. אבל יש הביטוי עמך, עמך הכוונה קרובי משפחתך, כן? כמו בערבית, עם זה דוד. אז תיאסף אל עמך. אבל יכול להיות שפה אצל משה נרמז משהו אחר, הרבה יותר עמוק. כל זמן שאתה לא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין, אתה עוד לא שייך לעם ישראל. שהרי למדנו על מדיין, שהיא הייתה האהבה המינה של משה, נכון? ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אומרים חז"ל, יעקב אבינו למד, שלא נזדמן זיווגו, אלא על הבאר. מה זה זיווגו של יעקב? זה הזיווג שבו הוא הקים את האומה הישראלית. אז מה רצה משה לעשות בארץ מדיין? רצה להקים אומה. דיברנו על זה. עד כדי כך שמשל כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תוציא את ישראל ממצרים, אומר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, מה זה וכי הוציא את בני ישראל? איזה זכות יש להם? בזכות מה אתה רוצה שהם יצאו? כן? זאת אומרת שמשה הייתה לו רתיעה ביחס להוציאת מצרים, והייתה לו אהבה מינה ללכת על מדיין, כמו שאומרים. עד כדי כך שכשמלך מואב, בלק, רצה לקלל, פנה אל זקני מדיין. אמרו, מנהיגם של אלה במדיין נתגדל. אז הם רצו לדעת מה השורש של משה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתה חייב לפתור את הבעיה עם מדיין. נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין. לתת נקמת השם במדיין. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אמר לו נקמת בני ישראל. מה אומר משה? נקמת השם, תחליט. נקמה, מה? נכון.
אז איך מסבירים שם את הנושא הזה של אל עמך?
בדרך כלל כשכתוב תאסף אל עמך, הכוונה אל קרוביך. נכון? ויגבה ויאסף אל עמיו. כן, אבל אצל משה אמרתי שיש תוספת רמז. בסדר? עכשיו, אז למה משה משנה? הקדוש ברוך הוא אמר נקמת בני ישראל. משה אומר נקמת השם. פשוט מאוד. הרי נקמה זה דבר אינטרסנטי, אגואיסטי, פרטי. פגעו בי, אני נוקם. יש משהו פסול בזה. כן? אבל אם אתה עושה את הנקמה מצד עשיית הצדק בעולם, אז זה כבר לא עניין אישי. לכן כל אחד זורק את הנקמה על השני. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשבילכם, פגעו בכם. אז אני רוצה לנקום את נקמת בני ישראל. משה אומר, לא, זה לא בשבילנו, פגעו בקדוש ברוך הוא, זה נקמת השם. ואז זה הופך את זה לאידיאלי, במקום להיות אינטרסנטי. האם הרב הסביר מה ההבדל בין הפרה להתרה? לא לגבי מי מוסמך לעשות מה, אלא בהבדל של מכאן ולהבא או למפרע. כן, הסברתי. גם היום הזכרתי את זה ממש בקצרה, ובשיעור שעבר אני גם כן הסברתי. כן, מגז גייז וכו'. כן, דיברנו על זה. אבל זה לא העיקר, לכן הזכרתי בקצרה. כן.
למה נקמה זה עשיית צדק בעולם?
מדוע נקמה זה עשיית צדק בעולם? כי זה המשמעות של הביטוי נקמה. לא תיקום ולא תיטור. זאת אומרת, זה התורה דרשה ממך מידת חסידות מיוחדת. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. כלומר, למרות שלכאורה היה מקום לנקום, כלומר, מישהו עשה לך רע, אז תעשה לו רע בחזרה, מה זאת אומרת? מה, צריך ש... מה, עולם ג'ונגל? אלא התורה אמרה לו, זה בני עמך. בני עמך צריך להיות וטרן. בסדר? זה כמו שהגמרא אומרת, גדולה הדעה, שניתנה בין שתי אותיות. אותיות הכוונה בין שני שמות של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אל דעות השם. כמו כן, גדול מקדש, שניתן בין שתי אותיות, שנאמר, עד יעבור עמך מקום לשבתך, פעלת השם, מקדש השם. קודם ידיך. אם כן, גדול דעה, גדול מקדש. שואלת הגמרא, אם כך, אז גם נקמה, תגיד את זה, שנאמר, אל נקמות השם. כלומר, זה התמיעה, יכול להיות שנקמה, אתה אומר שזה דבר חיובי, ואת הגמרא, למילתה החינמי, כלומר, כשזה לעניין, זה בסדר. זאת אומרת שהנקמה היא חלק מעשיית הצדק בעולם. כי יכה איש את עבדו או את עמתו ומת תחת ידו, נקום ינקם. ואם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם. זאת אומרת שהנקמה היא חיובית כשעניינה עשיית הצדק. אז יש בכל זאת מידה בנפש, היא מידה רעה, הלא היא מידת הנקמנות. זה שני דברים שונים. יש לנקום ויש להיות נקמן. אם אדם הוא נקמן, זה סימן שהוא כועס. הוא כועס, הוא מקפיד על עצמו, הוא לא מוותר לאף אחד. מידה רעה.
זה לא מידה של עשיית צדק?
זה לא נובע מהצור של עשיית הצדק. אבל יש לפעמים, אדרבה, יש נקמה, במובן הזה שצריך לתקן את העולם. מעשה ברב אריה לוין. רב אריה לוין, יהודי גדול, לא? אז יודע מה היה המקצוע שלו? אדם ענק, אחד מגדולי האומה, מעמודי העולם, הוא היה מלמד תינוקות. כן, היה מלמד בתלמוד תורה. יום אחד היה איזה ילד שעשה איזה שטות, בא אליו רב אריה לוין כדי לתת לו סתירה. הרים את היד, ובמקום לתת לו את הסתירה, יחסיר את היד אחורה ויצא. אחרי כמה דקות, רב אריה נכנס עוד פעם, מרים את היד, עוד פעם מוריד את היד, יוצא החוצה. פעם השלישית, נכנס רב אריה לוין, מרים את היד, נותן לו סתירה, מצלצלת, משהו, משהו. והילד הרגיש כל כך הרבה אהבה בסתירה הזאת, שזה שינה את כל דרכו לטובה. שצריך להבין את הנקודה הזאת. רב אריה לוין, בפעמים הראשונות, הרגיש שהוא קצת כועס על הילד. אז זה כאילו בא לפרוק משהו שאצלו. זה נקמנות. אי אפשר. אסור לתת מכות במצב כזה. עדיף שהילד יעשה עוד יותר שטויות, מאשר שאתה תעשה את הנזק הזה, לעצמך ולא. אבל אחרי שהוא תיהר את ליבו, עד רבה, הגיע הזמן. בסדר? מעשה ברב אברום שפירא, עליו השלום, היה באיזה חתונה, הגיע לחתונה באיזה ישיבה, ושם בני הישיבה, שהיו כנראה בעלי דעות אחרות משלו, ביזו אותו, איכשהו. טוב, זה לא עבר בשקט, היו כמה חברים ממרכז הרב, הלכו וטיפלו בחבורה של המבזים, ושם היה יהודי אחד גבוה, אני מכיר אותו, גבוה כזה, והוא לקח את זה שביזה, את הראשי, הרים אותו באוויר, ואמר לו, אתה ביזית את תלמיד חכם, מגיע לך עונש, ונתן לו סתירה והוריד אותו. והבחור הזה, ככה מספרים, הרגיש, גם כן, אותו דבר, שהייתה כל כך הרבה אהבה בסתירה הזאת, שהוא התחיל לחשוב שאולי הוא לא היה בסדר. כל זה. טוב, עד כאן להיום. שלום.